יום שני, פרשת חוקת, א' בראש חודש תמוז. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום על השאלה הגורלית ששני פוסקי הדור נמנעו מלהכריע בה. זה חוקת התוירו, בבור חינב שמספר שם, הגאון הרב זילבר שליינשטיטה, הוא היה במשך יותר מ-50 שנה, זכה לשמש את חמיו, אורן הגריש אליה של זצ"ל. מעולם, אומר הרב זילבר שליינשטיטה, מעולם לא נתקלתי במקרה שהוא לא ידע מה להשנות על שאלות ששאלו אותו. הכל היה ברור, נהיר לו. כולם ידעו שהשאלות שמביאים אליו מהקשות ביותר בעולם ההלכה. הוא אומר, אף פעם לא זכור לי שלא ידע מה לענות. בין אם זה שאלות בנהגונות, ממזיירים, ריביס, פיתוח נפש וכיוצא באלו. תמיד הוא מצא מקורות מובהקים, יגמורת, ראשון עם פויסקי, והוא היה מונה מיד תשובה ברורה. פעם אחת הוא אומר, קרה שמאור נגיד שלא שזצל אימץ את הראש שלו בניסיון לעמדות לשאלה. יתאמץ ויתאמץ, ובסוף, בסוף הוא אמר, רבו ישי, אני לא יודע מה לענות. הרב היחידה הזאת הייתה במוצאי שמחת תוירת. הרב המשפלה. אחד מהראשי ישיבת בירושלים הגיע אליו ואמר לו שבישיבה הזאת, וגם בתמותוירת שקשור אליה, אין מושג של חופש או בין הזמנים. הבחורים לומדים ממש כל ימות השנה. מות השמחת תוירה, הגיעו פעם הראשישים אל הרב אלישי, והתלמרו לו את ההתלבטות שיש להם לגבי מחר. זאת אומרת, איזו חג. אמרו שכיוון שבמשך כל החג הבחורים רקדו, רקדו ורקבו, רקדו ורקבו לחודש התוירה. התעייפו. במוצאי שמחת תוירה, אז הבחורים עזרו בפירוק של הסוכה הגדולה של הישיבה, היו הורים עד שעה מאוחרת. אז הראשי ואמר, שאולי בגלל, הוא שאל, אולי בגלל העיפות הגדולה של הבחורים, אין טעם לקבוע מחר סדרי לימוד בישיבה, אולי כדאי לעשות מחר יום חופש. ככה הם שאלו. הרבה שבניח אדם על העיניים, וככה במשך דקות ארוכות חשב וחשב, וגם אחרי הדקות האלו, הוא אמר שהוא לא יודע מה לענות. אז הם שאלו אותו, נו, אז למי לפנות? אז הוא אמר להם, תלכו למשלום זלמן, זלמן נרבך. הלכו. למרבה הפלא מספר זילברשטיין, התמונה חזרה על עצמה. גם של זלמן נרבך, הפוליטיק הגדול, רבן של קובנה ולו. ניח ידיים על העיניים, חשב וחשב, לא ידע מה לענות. מסיים הרב זילברשטיין, מה עשו בישיבה, אני לא יודע. אבל מה שאני כן יודע, שהסיפור הזה, אפשר ללמוד בבירור, שהשאלות הקשות ביותר, הן נסובות בעצם על עיני התורה עצמה והנהגות שלה, ובמיוחד, במיוחד שיש חשש שביטות תוירת. ולכן, גם שני גדולי הדור זצ"ל נמנעו מלהכריע בעניין. עד כאן בעניין הזה. מה אנחנו משכים רבותיי עם הסיפור הממי שנפלא שסוער ובצדיק נחלצה ונשליטה? פרסם לראשונה והפותח. סוער ובגון רבו שרון של קאט, שליטה, גבד חיידין. סדר שאחרי מסע לוויה קורא לב של הדוד שלו, הרב הקודש רבן מנקן, אב וקלס קודש דברי אמון, אדו מונצי. כשהדודים, האדמורים, האחים הקדושים, מתלת המריסטרוק וליטרו, נחלסר, מבקש אמונו, שהם הסבו לסוד הסערו, לפירת אח שלהם, חופר הרבי מלחסר, שליטה, בהתרגשות הדברים האלה. סבור שלפני שבוע, יום רביעי בשבת, יתחי סיבון. היה לו איזה רעיון לפני שחת ללמוד חבר סלובל. הרעיון עלה עוד פעם ועוד פעם בראש שלו, אבל בגלל קוטר הזמן הגיעה תפילה, אז לא הספיק. הוא אומר, בתוך כדי התפילה, עדיין הוא לא מצא מנוח מאותו רעיון של חבר סלובל. הרגיש חובה גדולה ללמוד בספר הזה. הוא אומר, מיד אחרי התפילה הוא כינס את בני הבית, ואמר להם שהוא ממש מרגיש שהבן חי רודף אחרי, כי פשוט הוא. ללמוד בספר של אוכל בתלבובת. ומשכך הוא אמר לבני הבית, אז בואו נשאר ונלמד ביחד. ואם תחילת הלימוד הוא אומר, יקרה בי הזיכרון כברק, שהגיד שלי, הרב צדיק בשם זלמן קאט, אב בקריאס פדיש של סאונד בארצות הברית, שזה בעצם אבא שלו, שזה שמספר בסיפור, אז הוא הורה לי בראשית שנות נשואי, שדבר הגון ונכון ללמוד כל יום, לבני הבית, שיעור, שיעור בחבת הלבובת. זה דבר שיקדש את כל בני הבית להיות קודש להשם. והנה השם זימן השם זימן לי לקיים את התורה הקדושה, ללמוד בספר על בני הבית. ותוך כדי, הוא אומר, תוך כדי הדברים, אני נזכר שהיום, היום חי בסיבון, זה היורטייט, היום זה היורטייט של הגיס שלי, של אותו גיס קדוש. והקדשתי את השיעור ליוזי שרוסן, בהתפעלות רבה, מוצא מהשגחה הפרטית, שהחובת הלבובת, נזכיר את היורטייט של מי שפעל למען חובת הלבובת. אני מספר על יהודי יקר שבאחד ימי השיר ועלה בשם, הגיע לבית יהודי בן 70, הוא דיבר ככה מהמסקן של הדלת, הצליח לסקרן את כולם. אחרי זה נכנס, יושב ודיבר כשכולם מרותקים, הוא אומר, האמת שהיה מגיע לכם, אני אריך את עכשיו $2,000, ובמקום זה, הוא אומר להם, אני מוריש לכם סיפור. אתם כמובן התפלו, אבא שלהם, עד דל המצאים ביותר, לא היה לו כלום, והוא מספר שהוא חייב לאבא שלנו $2,000. אז הוא התחיל לספר על עצמו, שהייתי בן 30, צעיר, מצליח, ואבא שלי הגיע אליי. הוא בעצם היה יהודי די מבוגר, ששרד את ימי השואה, הקים משפחה, ומנסה לחפש אחרי עבודה, לפרנס את המשפחה. הוא אומר, אני הייתי בעל מפעל גדול למזון, אדם עשיר, מצליח. ואבא שלכם הגיע אליי עייף, עייף ממסע החיים, אבא לילדים קטנים שצריך לפרנס. ממש התחנן אליי שאני קיבל אותו לעבודה. עשיתי את זה. לא בגלל שריחמתי עליו, ממש לא, אלא כי אז לא הייתה תחרות כל כך גדולה בשוק. והרבה מפעלים פרחו וסגסגו, ומי שחיפש עבודה בדרך כלל הוא מצא. וככה אבא שלכם נכנס לעבודה עשי במפעל, התגלה כאדם חרוץ, חרוץ ברוחו, עם כוונות טובות רבות, אבל כמעט בלי שום כוח פיזי לעבודה. עכשיו הזה כבר ריחמתי עליו, אומר אבא שלכם ניגש אליי, אמר שהוא מוכן לעבוד בכל סום שהוא, תקר להביא הביתה בכסף בסוף החודש. אז התאמתי לו מסתורת מיוחדת, ובהתאם גם תפקיד די קל. מה בדיוק היה התפקיד? אז הוא אומר, האבא שלכם בעצם היה מנהל עבודה, אבל כדי שדואג שהכל יהיה תקין ובסדר, שתראו איפה הלך ושוב, לראות שם חולות כול ובסדר, שהפועלים עובדים, שהכל נעשה כשורה. המפעל היה גדול, דרש כל פעם סיום של 5 דקות, אז הוא סופר שאבא שלכם היה הולך 10 דקות במפעל, נע 5 דקות, שום מסתובב. הפועלים האחרים היה ברור שהתפקיד נתפר בדיוק בשבילו, אבל הוא בכלל לא היה לא חשוב ככה. לא ברצינות, עשה את המנחה שלו נאמרה. המפעל, הוא מספר, אותו בעל למפעל, עסק בייצור חלבי. היה ברור לכולם שעשו להכניס שום אכלי בשר לאזור העבודה ולמפעל בכלל. חלק מהתפקיד שלו שלכם, ידעת שהוא דאג, כך משליח כשרות, אז צריך לוודא שמת לא נכנס שום דבר בשרי. כמובן, עשה גם את זה למצורת רבה, לא התרשל. ואני, הוא אומר, אני כל הזמן הרגשתי שאני עושה איתו חסד שנתן לו מזכורת. כי סך הכל המפעלים שלא כמו היור היו רובם יבניים ומרשו כוח פיזי. דבר שאבא שלכם בכלל לא בנוי לו. הוא ממשיך ומספר שבמפעל עצמו עבדו ערבים. האם הטובים מהם היו חלק בלתי נפרד מכל מפעל באשר הוא. הם נגעו לאכול ארוחת בוקר בשעה 11, היהודים היו אוכלים בשעה 10. יום אחד נעדרתי מהמפעל. אז הפעלים הערבים מצאו את ההזדמנות. ואמרו לאבא שנתתי להם שור לאכול במפעל, בדק את המזון, לא ראה שום בעיה, פיצה, תחומות. אבל אבא שלכם היה זהים, הוא שם לזה משהו חשוב, והוא התחליט לעקוב אחרם. עמד בדרמה בצד, ואז גילה את משהו חשש. אחד מהם הוציא מהחקית נקניק, נקניק בשרי. הלך לכבד את החברים שלו. אבא מיד ניגש אליהם, אבא שלכם ניגש אליהם בזוזות. ואז קרה משהו מצטער, הפועל נבל כשורת אבא, הוא יודע שהתפקיד שלו, בין היתר זה להשגיח גם על הנושא הקשרות. הוא ידע יצם את הקריאה המפעל המחמירים, אז מה הוא עשה? הוא מיד זרק תפקיד של הנקים כפתוחה הצידה, כאשר חלק ממנה הגיע למכונה שמערבלת את המזון. אז בלי להכביר במילים, אבא שלכם מיד יצר את המכונה הראשית, הפסיק את הזרימה של מוצרי המזון, וכך הוא הציע את שאר המכונות, ככה בדיוק הוא הציב את המוני היהודים מאכלת בשר בחלב, והוא אוהב איזה בשר. הוא פעל בקור רוח, הוציא את הבולה מחוצה, תלפן עליה הבת אלי ידע אותי. הוא ממשיך ואומר להם, אני לא יכול לתאר לכם איזה הסתרה הייתה. קודם כל, תארו לעצמכם, שאם אבא שלכם לא היה מגלה את הילד של הנקניק, הייתי מחשיב את הרב ומשם לרחם. דבר שני, שהוא משני לחלוטין, אבל קשור לעניין הכספי, שהיה כרוך בעגלת הקערה עם המערבל הגדול, וכן הלאה לגבי כל המפעל, וכתוב מדבר כזה כספי שלא ניתן לשער. עליו שלכם הציל אותי. הוא הציל אותי מלחתית הרבים, הציל את הכסף שלי, וגם הציל את המפעל ואת כל העתיד בעצם. כמובן שאבא שלכם זכה לשבחים רבים, לא רק ממני, אלא בכל מי ששמע את הפעולה המסורה. הוא היה היחיד שקיבל את ברצינות העבודה שלו, בזכות אותה רצינות, הוא הצליח לגלות את מה שקרה. אז אני ושאר עובדים ידענו כל הזמן שמדובר בסך הכל בעובד שצריך משכורות, ולכן עושים לו איזו עבודה קלה, מה שזה אוקיי, אבל היה שווה את כל המשכורות של כל העובדים ביחד. אחרי כל הסידורים הרבים שהתרחשו במפעל כתוצאה מהסיפור הזה, קראתי לאבא שלכם הצידה, הוצאתי מארנק $2,000 ונתתי לו את הוקרה והמסירות שלו, היה עמום. ואז הוא שאל אותי כמעט בעלבון, מה זה? אז אמרתי לך, זה תשורה שהצלחת לתפוס בזמן את ה... כן, היה ברור למה אני מתכוון, אבל לא נדעי להמשיך. הוא אומר, עצר אותי, והוא אמר, מה פתאום? זה התפקיד שלי, ולכן אתה משלם לי, התפקיד שלי לשמור, מה פתאום $2,000 נוספים? התחלתי עוד פעם להגיד לזה, בתור מתנה, בתור מתנה שאתה עצרת, אז הוא שוב התחיל להגיד. זה היה התפקיד שלי, ולכן גם שילמתי עד עכשיו, כדי שאם במקרה משהו יקרה, אז אני אהיה אחראי, הכסף הזה בשום אופן לא מגיע לי. אומר להם, בא למפעל, נדמתי. ידעתי היטב שאבא שלכם צריך את הכסף הזה, הוא צריך כל גרוש, ואני לא הבנתי למה הוא לא לוקח אותו. אולי יש לכם הסביר, הוא הסביר מאוד פשוט, אמר, אני לא לוקח מתנות. עשיתי את התפקיד שלי, שעליו אני קוראים מזכורת, ממילא לא צריך שום אותו קרה מיוחד. בכל אופן הוא אומר, החלטתי לשלוח את הכסף, כי ידעתי כמה בבית בחסר, כמה בבית בשביל הקצת הזמני. אז שלחתי שליח, שביא את המטפה עם הדולרים, חטאו במסור את המטפה לאבא שלכם ללכת מיד, לא לתת להזדמנות להחזיר. כמובן שבתוך המטפה גם היה דף ברכה עם הוקרה, $100. ומה הייתי אומר, כמעט משחררתי את סיפור הדשא עם אבא שלכם, כיוון שאז, אם זכרו לכם, עברתם דירה, אבא שלכם הולך לעבודה אחרת. בתוך הלב שלי נשאר הזיכרון על ההצלה הגדולה, אבל לא מעבר לכך. לפני יומיים מגיע שכן ומושיט עם מעטפה לזונה. אני מסתכל עליה, ושואל את עצמי, מאיפה היא מוכרת לי? אז לכן אומר לי, מישהו אמר לי, מסתור את המעטפה הזאת, שבחר אחרי שהוא ימות. עכשיו שהוא נפטר, אני ממלא את השליחות שלו. לקחתי את המעטפה, פתחתי אותה, ומה גיליתי בה? את אותם דולרים ואת אותו דף ברכה. פשוט נזכרתי והשתוממתי. לכן הגעתי לספר לכם איזה אבא צדיק היה לכם, כמה הוא נזהר שלא לקחת כסף שאולי, אולי, אולי לא מגיע לו. למרות שהבאתי לו את זה במתנה גמורה, הוא לא לוקח. ואתם הרי יודעים באיזה פשטות גדלות אשר כל חייו. בכל אופן, אם הוא עולם לא פתח את המעטפה, החזיר לי את הכל. סיפור נפלא, בתוך הספר דחו בתוכנו של הרב צבי נקר, זוג הרב הגאון קבלת שבי. מה אנחנו משחרר רבותי חפץ חיים יומי? האם מותר לספר לשנור שכבר התפרסם בעיתון? בכלל בית מלכות לשנור תזגים, אנחנו צריכים להביא את הדעות שסתברות שלשנור שתאמר בפני שלושה אנשים, כן, באפי קלוטה, אז מותר לשומעים לספר את זה עליה, אבל רק בדרך הקראי, לא שהתכנו לספר את זה בלגלות. ובהמשך, בסעיף ד' הוא מוסיף, שרק למי ששמע בעצמו מה מספר הראשון שסתבר בפני שלושה מותר, לא למי ששמע ממנו, אלא אם כן כבר התפרסם ונדע לכל, שאז זה מותר חשוב בדרך הקראי בלבד. בביאור מסוף המביאים, שבהמשך הרב צאן כותב, גם לגבי הידר של באפיקלוסה, גם לגבי הידר של דבר מפורסם, שכמעט לא מצוי שהתקיימו כל התנאים לעתר. יש עוד שכתבו בהלכות בצבחיים, שתמיד חכם, יראה שמיים, ראו לו להסדר גם באופן שזה מפורסם, שלא דבר גנל על אף אחד, כמו שהרמב"ם פה שמתנס לידו, זאת אומרת, על המשנה שם שאמרו שמשפחת בטריפו הייתה בעבר הירדן, ורחקה בציין בזרוע, ומשפחה אחרת פסולה, וקרבה אותה בזרוע. הרמב"ם שם כותב, צריך להתבונן, איך בורחים חכמים לשנורא. אפילו שהיו יודעים על שתי המשפחות, זה היה מפורסם. אבל בכל זאת לא הזכירו רק את השם של הקשרה, את השם של הפסולה, לא פרסמו. הביאו מספר שיר הסדבר, מה עשינו החובץ חיים, שהוא כתב בתשובה, להגרה שטרנבו, אבא של רב מוישה. ששאל אותו אם מותר לדבר עם אשתו על פלוני שיצאו על הפגנונים. כבר כולם יודעים את זה, ולא יספרו את זה לאף אחד, והם רק רוצים לדבר על זה, כדי שתתברר להם התמונה בשלמות. שלחו ככה שאלה לחובץ חיים. הרב חיים כתב להם שימנעו מלשוחח גם על מה שידוע לשתיהם. הוא הסביר להם, ושמת אב לו לתימותי בסבסיתך. זה הסבר דבר שהוא לא מפורסם, אבל השומע כבר שמע את זה מישהו אחר, אז דרך אבסטרם כותב בהמשך, שגם ספר השני עובר לשנור. למה? כיוון שהתורה אסרה, בעצם סיפור על גנות על מישהו אחר, וגם זה גרום שהדברים יתקבלו יותר אצל השומע, ששני אנשים מספרים גנות על פלוני, נו, ושתיים אומרים את זה בוודאי. וגם להרמב"ם שהסביר בדבר שנאמר באפיקורס, אז כל שהכוונה שלו רק לגנות את זה ולפרסם את הכל, אז שם אין את היתר. אם כן, שהכוונה של הספר השני להחזיק את הגנות בפני השומע ולגנות עוד יותר, בזה זה הסוף. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו משכים רבותיים דקה מדוקה, דברים מרתקים על הדף היומי. איזה בעל חי לא היה במעמד נתן תוירה ומה הוא הפסיד מזה? הגמור שלנו שם זה דף קופחת אומרת, מה אם יובו על יוב ויומה? אז מה שמפרש את השאלה של הגמור, שהרתר ואיסור זה לא תלוי ביליון נוב, כי לא בשמיים. ולכן הגמור מפרשת של יוב נובי יכריע האם תסקה זוהמה מאור הדג, אם אפשר לשתוב עליה, לשתוב את התפילין או לא. אבל ביחידו שמעמיכות עם להרן תמך, איזה צורך יש בעליון אהוב בשביל זה? הרי איננו רואות, אומר החידוש המיוחד של להר"ן, איננו רואות האם שר הסירחון מאור הדג או לא. ולכן הוא מחדש חידוש גדול. הרי בגמור אלה כמו יקוף מבואב אומרים שמאז שהסית הנחש את חווה לאכול מעץ הדעת, אז הוטלה זוהמה רוחנית בכל המין האנושי. ופסקה מישראל מתי? שעמדו על הר סיני. אותו זוהמה, אומרת הגמור מבואב במדרש, הוטלה גם בכל מיני בעלי החיים, שכן כולם, חוץ מאוף אחד, כולם שמעו לחבו ואכלו גם הם מהסנה, כמו שמובא במגרש רבו. אבל במעמד הר סיני, פסקה זוהמה, גם מבהמות, חיות, בפות, שלמים באו לאותו מעמד. מי לא בא למעמד הר סיני? מי לא יכל לבוא? דגים. הדגים לא יכלו לצאת מהמים. על כן, התבקש ליאור נובי, לא עשית נובי, לברר, האם שר מהם אותו זוהמה של הנחש. ובסתמת הוא מוסיף, על דרך האפשר. שבשאר במות וחיות פסקה זו אמר גם על ידי שחיטה. ואפילו בנבלה וטרייפה, כיוון שיש במינם שחיטה. אבל דגים שאין בהם שחיטה, לכן לא פסקה זו. אנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה, רבותיי. אנחנו עושים בשעה טובה לסמן טוב צדיקה לפי פלם. אדם שהתחיל לאכול צדה בשביל של צדה כך לפני השקיעה. למשל, אם בכלל בשבת, הוא אוכל צדה שלישית, העריך בצדה לחזן את הכוחו, ומבעל. אז מביאים בו לחמניה חמה, אז בצד יצור חומץ מותר לאכול כבר את החג. אבל אז יהיה בעיה לביוב או לשג אבס. אז לכן למעשה לא לאכול שם את הסעודה הזאת. יש אומרים שאם ביחד איתו נמצא אדם נוסף שיכול להוציא אותו מיד לביוב או, אז הוא יכול לאכול את החומץ. אותו דבר מביאו לו בירה, והוא נהג לבר ברכת המזון על הכוס, כוס של שפע, אז הוא יכול לשתות את שכר אחרי ברכת המזון, גם לפניו. נאפשר שאם לא ציימת את לא מברכים על הנר, כי הסיבה לברכה על הנר זה בגלל שהאש נברא במקשה לה, וגם בגלל שעבור את האש לתורה בשנה. שתי סיבות האלו לא קיימות ולא ציימת. גם לא מברכים על בזומים, כי זה מצד השבת הנפש שכואבת על הנשום היסר שנטלה ממנה. אילו ביום טוב, אין בו אדם לשום היסר, או כך שמזקוק להשבת הנפש. נאפשר שאם מוצשה וצליחה בליל יום טוב, מברכים על הנר ולא על הבזומים, בגלל שהמאכלים הערבים שבסעודת החג משיבים את הנפש ומילא אין צורך לסעודת. מנהג ישראל ימות הראשונים להתענות אחרי פסח בתחילת חודש אייר וגם אחרי סוכות בתחילת חודש חשוון. שלושה ימים, שני וחמישי ושני, כדי לחפר על חטאים אפשריים שנגרמו במקומת המשתה והשמחה בימי החג הרבים. התניות האלה מוכנות בקיצור באב. במשך הדורות התפשט את המנהג הזה בעיקר בקרב בני אשכנז, כי המנהג לא הצליח את זה עם אלה. הדורות האחרונים מצטמצם המנהג ומעטים שניתנים בהם ממנו. לכן אומר, תצליח תנועדו הרגעת בקרב חלק מבני אשכנז. ונחלקה הפועלת כי בנוגע לשנה שבה היום השלישי של באב יוצאת את השני, האם מותר להתענות והאם אומרים מוסר. עד כאן מניין דברים בעלי אוכל שנלמד היום בזו. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. מנהג ישראל יקראו בפסח את מגילת שיר השירים, שבועת, מגילת רות, ובחוץ לארץ. ביום טוב שני, קוראו את מגילת רות, ובסוכות את מגילת קהלת. זה מנהג בני אשכנז לקרוא את מגילת שיר השירים וקהלת בשבת חול המועד. כך גם מנהג לברך לפני קריאת המגילה מקור מגילה. יש גם בקהל שמחים שחיינו. מתי קוראים את זה? לפני קריאת התורה. רבים מבני אשכנז לקרוא את המגילה מתוך מגילה שכתובה על גבי קלף קדים, יש פרקים שתוברים שרק בכזה אופן אפשר לברך על הקריאה על מיקרומן. הוא כדרכנו נפליד מהם אחורה ונזכר בקצרה מה שלמד במותו יום, מה עודים ניצייק המיוחד, איך עוד יין נצח. בסור יין נצח סתם לינום ואינו, סתם יין של גויים, יש דין מיוחד שנקרא ניצייק, שהפירוש שלו, הילוך זקוף מלמעלה למטה, שלא נחשב חיבור לנצום ותארי, וגם לא לינה לנצום אחרים. אבל עניין יין נצח הוא כן נחשב חיבור. זה דוגמה מעשית, חבית של יין קשר. פתחו את הברז שקבוע בה, והיין מקלח לתוך כלי שיש בו יין נצח. אז היין שבחבית עכשיו כמורב זה יין נצח ונעשה מחמתו. אבל אם בחבית היין מורבים מים בכמות הראויה לביטול, לביטול של כמות היין אסור שבכלי, אז היין אסור בטל במים והוא לא אוסר את היין. דף היום דנו דבלי, האם אפשר לכתוב תפילין על אור של אוף? וכתב זה שמואל שרב מגיע מארץ ישראל. והאם אפשר לצבוע בים המלח? אל תנסו את זה, אלא רק בדף גמורה. אחר כך ועל עוד נושאים, מעניינים, מה זה עושה עכשיו, איזה דף תפילין. ולסיום רבותיי, בשישה הימים האחרונים, למדנו בהצלחה ברוך השם את שש מצוות תמידיות. אז יש פה מישהו שחיבר איזה סוג של שיר, שיר לזכירת שש מצוות תמידיות, כיוון ששירה זה החלק הפחות חזק אצלי, אז אני רק אגיד לכם את המילים, והמנגינה, המנגינה של מינה מייסר ואונוניו. אז יש השם, אין זו לא סוי, יוחד ומיוחד, ונאהב אותו, ממנו נפחד, ממנו נפחד, לא נטור אחר הלב, לא נטור אחר הלב. כתוב פה לשיר הזה פעמיים, מי שרוצה אפשר גם הרבה יותר, זה בעצם מסכם את השש מצוות מידות. אם כן, רבותיי, נשתדל לשים לב לזמנים פנויים, זמנים פנויים שנוכל לחשוב בהם לשש מצוות מידות. כל זמנים, המתנה בתור, המתנה לאוטובוס, הליכה, נסיעה, כל עבודה שלא דורשת מחשבה. ננסה לנצל את הזמן הזה לקיים, לקיים את השש מצוות מידות. אבו לתאר, אבו לתאר, בינתיים להיות. עד כאן דברנו להיום רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, חודש טוב, שרות רבות לנו לכל ישראל, כל טוב סלע.